ראשון ט"ז במרחשוון תשס"ח. ובכן, ערב טוב ומבורך, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר פרקי אבות, פרק חמישי. המשנה אצלי היא משנה ה', אבל זה משתנה לפי המהדורות, כך שקשה לתת משהו קבוע, אבל אצלי בשביל זה משנה ה'. 10 דברים נבראו בין השמשות, יש גורסים בערב שבת בין השמשות, אבל הגרסה העיקרית, 10 דברים נבראו בין השמשות ואלוהן, פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות, ויש אומרים אף המזיקין וקבורתו של משה רבנו ואילו של אברהם אבינו, ויש אומרים אף צוות בצוות עשויה, יש גורסים צוות בצוות עשויה, זה לא משנה, צוות, כן, אנחנו אומרים בעברית של ימינו. טוב, אז על מה המדובר? קודם כל יש 10 דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. מה הם כל הדברים האלה? גם איפה לקחו את זה שנבראו 10 דברים בערב שבת? יש לי מישהו עת? ביקשו שאני אכתוב פה את ה... תודה רבה. עת לעשות. עת רצון. טוב, אבות, פרק ה', משנה ה', 10 דברים נבראו בין השמשות. כן, אז אם כן, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. קודם כל, מאיפה המשנה לקחה את זה, שיש דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות? בתורה זה לא כתוב. בתורה כתוב, מה שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון, בשני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, לא נאמר שבערב שבת בין השמשות נברא משהו. יש אמנם איזשהו רמז בכתוב בכל זאת, נאמר, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. לא כתוב שויחל ביום השישי, אלא ויחל ביום השביעי. משמע שבתוך היום השביעי עצמו גם כן הייתה איזושהי בריאה. מצד שני כתוב, וישבות מכל מלאכתו. וישבות. אז אם כך, איך זה יכול להיות? צריך להיות נקודת המגע בין היום השישי ליום השביעי. הנקודת המגע הזאת היא בין השמשות. עכשיו, מה זה בין השמשות? לפי ההלכה, זה זמן שאנחנו מסופקים אם הוא שייך ליום הקודם או ליום שבא לאחריו. ומפני כך, אנחנו נותנים עליו חומרי שני הימים. למשל, אסור לעשות מלאכה גם בבין השמשות של כניסת השבת וגם בבין השמשות של יציאת השבת. יוצא שהשבת מתארכת ב-20 דקות בעל כורחנו. זאת אומרת, כי הרי או שזה התחיל באמת בתחילת בין השמשות, יוצא שבתחילת בין השמשות של מוצאי שבת זה נגמר, או להפך. יוצא לפי זה שאם למשל מישהו יעשה מלאכה בבין השמשות, האם הוא חייב חטאת? מה אתם אומרים? לא. למה? כי אנחנו לא יודעים אם זה באמת היה בשבת או לא. אז ספק מלאכה בשבת, ודאי שיהיה פטור. אבל אם נאמר שאדם עשה מלאכה בבין השמשות של כניסת השבת, וגם עשה אותה מלאכה בבין השמשות של סוף השבת, אז מה יהיה דינו? יהיה חייב. למה? כי ממה נפשך הוא חילל שבת? אנחנו לא יודעים אם הוא חילל שבת בכניסתו או ביציאתו, אבל בטוח שהוא חילל שבת. או? אנחנו בשלומה, בתוך ה-20 דקות האלה, יש בערך 20 דקות בין השקיעה, אני אומר לפי השיטה המרכזית בהלכה, כן, השיטה המרכזית בהלכה, שבין השמשות זה 20 הדקות שאחרי השקיעה, כן, ואז יש עדיין איזה 20 דקות שבהם מותר לעשות מלאכה מדי רבנן לצורך מצווה, לכן מותר לעשות עירוב למשל, ומערבין ותומנין תחמין, כן, מה אתה אומר? לא, בין השמשות. יש כאילו שני שמשות. יש השמש הראשונה ששוקעת, ויש עוד שמש שנייה ששוקעת עוד פעם, כאילו, כשיש כבר חשיכה. חשוך. אז יש איזה זמן. הרי כשהשמש שוקעת, עדיין לא חשוך. אז יש לך איזשהו זמן שאתה לא יודע אם הוא שייך ליום הקודם, או שהוא שייך ליום הבא. זה הספק. זה נקרא בין השמשות.
אבל אם הוא עשה בערב שבת מלאכה חמורה, זה שוב מלאכה פחות חמורה. מה יקבל?
רגע, אנחנו עכשיו לא מדברים על פרטי הפרטים של ההלכה. אני רק רציתי להסביר את המושג של בין השמשות. בסדר? אז זה אותו אופן כללי, בשביל מי שאולי לא יודע. זה הכל. לא התכוונתי למעבר לזה. אז אם כן, עשרה דברים, אז קודם כל מאיפה לקחה המשנה את זה שנבראו דברים? אז אמרנו, ויחל ביום השביעי. יש איזשהו רמז לאיזושהי פעולה. שאלה, אז למה היא לא כתובה במפורש הפעולה הזאת? ומה כל הדברים האלה המוזרים? בואו נראה מה הם, קודם כל. פי הארץ. איפה שמענו שיש לארץ פה? ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם. פי הבאר, איפה שמענו שיש פה לבאר? עלי באר, עינו לה. באר חפרו השרים וכו'. מה זה פי האתון? ויפתח השם את פי האתון. משמע שהיא מדברת, פי האתון. כן? אין פה שום כוונה לשום פוליטיקאי, אני מבקש. והקשת, מה? כן, הקשת, הרי היא נעשתה בימי נוח, נכון? אבל זה כבר היה מתוכנן מראש. המן, כן? שימו לב שכל הדברים האלה שאנחנו מדברים אליהם, פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, קשת, מן, מטה, המטה של משה שבו הוא עושה את הניסים, השמיר שבו חתכו את האבנים למקדש, הכתב והמכתב שבלוחות והלוחות עצמן, כל הדברים האלה הם מעשה ניסים. אז מה מתכוונת המשנה לומר לנו? שהניסים נבראו ערב שבת בין השמשות. מה? הקשת זה נס, כן.
קריאת ים סוף?
כן, זה כתוב פה. כתוב והמתה. נכון? אז איך נעשה קריאת ים סוף?
אותו מתה גם כן
נפח לתנין. ויית משה את מתהו. מה?
דר את מתך, נותן את ידך.
נכון, אבל קח את מתך, נותן את ידך. זאת אומרת
שהמתה.
זה מוצר לקחת את המתה. אלא מה? כל הניסים שנעשו במצרים, כולם כלולים במילה הקטנה הזאת, והמתה. מה אתה אומר? אתה רצית להגיד משהו, אז תגיד. אתה אומר, כיוון שזה זמן לא מוגדר, אז קראו ניסים, כן? כי זה מעניין, אבל הבעיה היא שבין השמשות יש בכל יום. כל יום יש בין השמשות, אז למה דווקא בין השמשות של כניסת השבת? זה עדיין לא לגמרי ברור, אבל זה יפה מה שאתה אומר. הנס זה קצת יציאה מן הסדר, אז מחפשים איזשהו זמן שהוא לא בדיוק בסדר, הוא לא בסדר, ואז שם זה המקום לעשות את הדברים שלא לפי הסדר. כן, בבקשה. אתה שואל שלכאורה יש פה שורה של ניסים שלא הוזכרו. מה עם הנס של חציית הירדן, שמש בגבעון דום, ואבני בית חורון, והשמן של רבי חנינא בן דוסא, ונכון, והניסים שעשה אלישע, והניסים שעשה אליהו, איפה כל הניסים האלה? לא כתובים פה. מה? הקשת היא חוק פיזיקלי. רואים שמחבר המשנה לא חשב שזה חוק פיזיקלי. בניגוד לדעת הרמב"ן אגב. אבל ככה הוא כנראה חשב. המחבר. או שיש פה איזה סוד פה. על כל פנים, אנחנו רואים שיש פה כמה ניסים, או שזה הכוונה למבול בכלל, הקשת. שזה גם כינוי למבול. אבל כל הדברים האלה, אז זה נכון, יש פה ניסים שלא מוזכרים. אז אולי הכוונה היא לומר לנו שכל הניסים כולם כלולים בעשרה האלה. כלומר, כמו שיש עשרה מאמרות שבהם נברא כל העולם, אז כך יש גם עשרה דברים שהם כוללים את כל הניסים. יכול להיות. יש מהדרשנים שאמרו שבין השמשות הכוונה כל הניסים כולם. מדוע? הפעם הראשונה שהיה נס זה היה כשהמאורות לא שימשו בבמבול. כתוב בחז"ל שהמאורות לא שימשו במבול. מה זה המאורות? השמש וגם הירח. מה? אבל זה התחיל מזה שהמאורות הפסיקו לשמש, ואז מזה בא המבול. ככה במדרשים. יוצא שהנס הראשון היה בשמש. הנס האחרון ששמענו עליו בהיסטוריה היה הנס של נקדימון בן גוריון, מובא במסכת גיטין. נכון, מכיר? מה? איזה מים?
בורות מים.
איזה בורות מים? נקדימון בן גוריון, בורות מים? קשר. אני לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. היה מדובר על משהו אחר. היה מדובר שהייתה התערבות בין נקדימון בן גוריון לבין איזה גוי. אז זה כן הבורות, שהתמלאו לו הבורות, מים וכולי, נכון? בסדר, בסדר. ואז התערב לו, כלומר הוא צריך לשלם לו כסף, אם זה לא יהיה, אם הגשם לא ימלא את הבורות עד תאריך מסוים. הגיע התאריך, השמש עמדה לשקוע. אז נקדימון בן גוריון התפלל ואמר, ריבונו של עולם, תוכיח שיש לך אהובים בעולמך. ואז... לא, זה סגור, סגור, סגור. ואז נעשה נס, נתכסו השמיים בעבים, ואז השמש עמדה. וירדו הגשמים, מילאו את הבורות, ואז שוב נתגלו העננים, נתפזרו העננים, וראו שהשמש עדיין לא שקעה, ביוק אז היא שקעה. זאת אומרת שהשמש עצרה בשביל נקדימון בן גוריון, ולכן קראו לו נקדימון שנקדה חמה בעבור. זאת אומרת שהנס הראשון היה בשמש, הנס האחרון בשמש. אז כל הניסים היו בין השמשות. יש כאלה שמפרשים ככה. כל הניסים זה בין השמשות. טוב, אבל זה צריך כאן להיכנס יותר לעומק הדברים. מה כוונת המשנה? מה? נקדימון בן גוריון? כמו שיודע כל תלמיד ישיבה, זה נקדימון בן גוריון היה אחד משלושה עשירי ירושלים בזמן המצור על ירושלים, במרד הגדול. נכון. כן. בזמן רבן יוחנן בן זכאי. כן. אז נקרא כל הניסים היו בין השמשות. כמו שיודע כל תלמיד ישיבה. שלומד...
גם בסבוע היה גם אז, וגם היה... 60 שנה אחרי.
לא.
תקופה
בדיוק מאוחרת. לא. מה פתאום? מה? רבי עקיבא היה חתנו של כלבה סבוע, אז מה? למה? זה לא תקופה יותר מאוחרת. לא. אדוני היקר, רבי עקיבא היה צעיר, כשהוא פגש את רחל, היה בן 40 שנה, נכון? כמה זמן חי רבי עקיבא? 120 שנה, זה לא עוד 80 שנה. אבל כלבה סבוע היה באותו זמן. מה? טוב, בקיצור, בואו לא נתווכח עכשיו, לא לפני כולם. עכשיו, 10 דברים, כן, שנבראו בין השמשות, אפשר לומר שהכוונה שכל הניסים זה באמת לא נס. כלומר, כל מה שאתה חושב שיש נס, שהדבר חרג ממנהגו של העולם, יש לך טעות. זה רק בגלל שעכשיו אתה רואה, אבל אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא שינה את רצונו. כבר בראשית הבריאה, הקדוש ברוך הוא שם בטבע אותם הדברים שישנו את טבעם. למשל, הקדוש ברוך הוא כבר קבע מראש שהים ייקרע. ואז, אם אנחנו נקבל את הפרשנות הזאת, יוצא שמה שנראה לנו כנס הוא באמת לא נס, הכל בלוף אחד גדול. או נגיד את זה אחרת, הקדוש ברוך הוא לא משנה את רצונו, רצונו קבוע ועומד מששת ימי בראשית. כן, נראה.
אז גם בלי התפילה של משה היה מה...
אתה מקשה את קושיית המהר"ל. יוצא לפי זה שהתפילה של משה הייתה מיותרת לחלוטין, בשביל מה הוא התפלל? לא צריך להתפלל. כן? אולי ככה הרמב״ם יסביר את מה תצעק אליי. באמת, לא צריך. אני כבר סידרתי את זה.
אבל להגיד שכשהתפללו, אז הוא
ייבקע. אתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא שם בטבע הים שכשהתפללו הוא ייבקע, כי זה לא כתוב. חוץ מזה, אלה שפרשו כמו שאמרתי, לא אמרו את מה שאתה אומר. בסדר, אז יש פרשנות, הפרשנות של הרמב״ם בעיקר, שהיא שבעצם אין הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו, את רצונו, אלא רצונו קבוע. הנה יש פה שאלה. המבול, שפתי חכמים מפרש ברש"י, שכל מערכת השמש הפסיקה לפעול, ולכן חצי עולם היה עם שמש, וחצי עולם בחושך בכל שנת המבול. טוב, בסדר. אז זה סיפור חכמים, ככה מפרש. בסדר, כל הכבוד. עכשיו, הבנתי מה זה מוסיף. טוב. אז אם כן, עשרה דברים האלה, הם כל הניסים כולם, ואז אפשר לומר שבעצם הניסים זה רק איזשהו דבר שנראה לך נס. אבל באמת זה לא נס. בעברית של ימינו קוראים לזה התזמון. כן? הדברים קרו בזמן המתאים. אבל בעצם זה חלק מהטבע. השאלה עם עמדה כזאת היא קבילה, גם מבחינת ההיגיון של הפסוקים, וגם מבחינת המסורת היהודית בכללה. מה קשור לבחירה החופשית? מי אמר בחירה חופשית? מה זה קשור לבחירה חופשית? לא שומע את המשפט עד הסוף. תגיד משפט שלם, אני אוכל להבין מה אתה אומר.
יכולים לקרוא דברים או לא לקרוא דברים, אתה עושה אותם או לא עושה אותם. יש לך זכות לבחור, לא?
אני יכול לבחור אם לעשות טוב או רע. בסדר? זה דבר אחד. האם יכול לשנות את סדרי הטבע? ודאי שאין אדם שיכול לשנות את סדרי הטבע. מי שמשנה את סדרי הטבע, אם כבר, זה מי שברא את הטבע. זה לא קשור לבחירה החופשית שלי. יש שני דברים שונים. אהו, אתה הייתי? טוב. אבל המהר"ל מפראג, זה מאוד מרגיז אותו כל הדברים האלה. הוא אומר, מה פתאום, איך אפשר להגיד דברים כאלה? אומר המהר"ל, כל מה שהרמב״ם, כל מה שנזקק הרמב״ם לומר את זה, זה בגלל שהוא נמשך אחרי דעת הפילוסופים, שאמרו שהקדוש ברוך הוא רצונו אחד. ולכן, כשם שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ישתנה, כך לא ייתכן שרצונו ישתנה. אבל שואל אם כך המהר"ל על הרמב״ם, נו, ומה תאמר על בריאת העולם? אין לך שינוי רצון גדול מזה. עבור הפילוסופים אין קושיה. מדוע? משום שהפילוסופים סבורים שבאמת מכיוון שהרצון האלוהי איננו משתנה כלל וכלל, לכן גם העולם קדמון, תמיד היה העולם ותמיד יהיה. אבל אתה הרמב״ם שמאמין בתורה, ובתורה נאמר שהעולם נברא, איך תסתדר עם שינוי הרצון שיש בבריאה? ואם אתה מוכן לקבל שהשם שינה את רצונו וברא את עולמו, אז אם כך, מה אכפת לך לומר שהוא משנה את רצונו לפי התפילה של בני אדם ועושה נס מתי שצריך? זה מה שלא מובן כאן.
אם אפשר לקחת את זה, שאלת אחד מכורה, שגם מאז ומעולם, הרצון של הקב"ה היה לברוא את העולם.
אם אתה אומר מאז ומעולם היה רצונו של הקב"ה לברוא את העולם, אז יוצא שהעולם תמיד היה... ואני אסביר לך גם למה. למה אני אומר את זה? תשמע טוב טוב. כשאתה אומר את הביטוי מאז ומעולם, אתה מניח זמן קדמון. נכון? הביטוי מאז ומעולם שייך ללקסיקון של הזמן. אז אם אתה אומר מאז ומעולם, סימן שתמיד היה זמן. תמיד היה זמן, אם כן, הקדוש ברוך הוא איננו לבדו קדמון. דבר שגם כן לא מסתדר עם היהדות. אז מה נעשה עם זה? טוב, בקיצור, המהר"ל זה מאוד מרגיז אותו כל הדברים האלה. אומר, מה פתאום? יש כן שינוי הרצון, וזה הניסים. אז מה זה מה שכתוב? עכשיו, אז המהר"ל איך הוא יסדר עם המשנה עכשיו? המשנה הולכת דווקא בכיוון של הרמב״ם. איך נסביר? פשוט, המהר"ל יסביר שאומנם יש ניסים, אבל הניסים הם לא חלק מהטבע, אבל הניסים הם חלק מהסדר. כן? המהר"ל יש לו מושג כזה, מה שנקרא הסדר העליון, ויש סדר לניסים. כלומר, אף על פי שהנס איננו תוצאה של הטבע, אבל יש היגיון לנס. מובן? ולכן הוא צריך להיברא, הוא צריך להיקבע הסדר של הניסים בראשית הבריאה. ודאי, את שואלת, מה זה טבע אם לא סדר? זה סדר, אבל לא כל סדר הוא טבע. אמנם הטבע הוא סדר, אבל לא כל סדר הוא טבע. נסביר, לפי המהר"ל יש שני סוגי סדרים. יש סדר תחתון, שהוא התפקוד הטבעי של המציאות. וזה סדר, הייתי אומר, אטום, לא מוסרי, אימפרסונלי, מחוסר פנים לחלוטין. יחד עם זה, יש סדר ערכי. שהוא הסדר בסמך הידיעה. כן? הסדר העליון, וכאשר יש צורך, אז הסדר העליון מופיע למטה. כן.
הסדר העליון
נברא
אחרי הסדר התחתון, שהוא
נברא
בסוף הבריאה.
נכון. לפי זה הסדר העליון הופיע בסוף הסדר התחתון, כי הוא הופיע בסוף הבריאה. צודק. בינתיים, ככה זה נראה. אנחנו עוד נראה במהלך השיעור שאפשר להגיד את זה אחר. כן, בבקשה.
ישנו סדר שלישי למעלה, הרחמים שם.
איפה? בתפורות
השם כבר, נברא השנייה.
נו.
מעל הסדר של
הניסים,
יש עוד מצב שהוא מעל הצו,
המצב
הזה שהוא קורא את כל הסדרים. זה הסדר של הרחמים.
אני לא זוכר דבר כזה. טוב, אתה ראה לי בפנים, אני אשמח לראות, אבל אני לא זוכר דבר כזה. טוב, ביקי, כן?
מדוע זה לא קשה למערל העניין של שינוי רצון?
מדוע למערל לא קשה העניין של שינוי רצון? מסיבה פשוטה. משום שהמערל סבור שהרצון זה לא הקדוש ברוך הוא. מובן? בעוד שהפילוסופים סבורים שהרצון זהה עם הבורא בעצמו, ולכן כשם שלא ייתכן שינוי בקדוש ברוך הוא, לא ייתכן שינוי ברצונו, המערל סבור שהרצון הוא בריאה של הבורא, ולכן זאת פעולה, זאת פעולה שנעשית בהתגלות שלו, לא בו.
כל פעם הוא רוצה לברוא רצון אחר.
יש לו רצון להמציא רצון, אז על הרצון להמציא רצון אין אנחנו מדברים. הוא באמת קבוע ועומד, בלתי משתנה. אבל הרצון, הנולד מן הרצון, הוא באמת יכול להשתנות. כיוון שהוא פעולה אלוהית.
ולמה הוא משתנה?
למה הוא משתנה? כי הוא כל נברא משתנה. למה שלא ישתנה גם הרצון התחתון?
משתנה בגלל
שהקדוש ברוך הוא. לא, הקדוש ברוך החליט שהוא משתנה על פי סדר ערכי קדמון, שהוא הסדר שנברא בבין השמשות. מובן? יש פה שאלה. זה שהניסים נבראו מראש, האם זה אומר שהמאורעות שקשורים עליהם היו חייבים להתרחש? זאת בדיוק השאלה ששואל המערל. אם למשל יוצא שהים היה צריך להיקרע, אז לפי הרמב״ם משמע שגם אם בני ישראל לא היו מגיעים לים בכלל, הים היה נקרע באותו זמן. הגיע הזמן שהים ייקרע. בני ישראל נמצאים שם? מה טוב? לא נמצאים, נקרע בכל זאת.
למה הניסים נעשו לישראל, נעשו לצורך ישראל?
לפי הרמב״ם, לכאורה משתמע שזה לא נעשו לצורך ישראל, אלא נעשו מצל עצמם. המערל אומר שזה לא נכון. המערל אומר שבלי ישראל זה לא היה נקרא. מדוע? הוא מסביר פשוט מאוד. כיוון שישראל הם צורת העולם, והים זה הנציג של החומר של העולם, והחומר נכנע לפני הצורה, לכן כשהגיעו ישראל לשם, הים נקרא. זאת אומרת, יש סדר ערכי שמחייב את קריאת הים באותה שעה. ואז אם הצורה של העולם לא תופיע, דיינו ישראל לא יגיעו אל חוף הים, אז הים לא יקרה.
משה רבנו עשה סך הכל הצגה שם, עם המטה והיד.
רגע, רגע. טבע ניסי. שלום כבוד הרב. הרב תצל כותב בחיבורו מדבר שור, שבארץ ישראל יש טבע ניסי. מה פירוש הביטוי הזה? האם הוא קשור למשנה הזאת באבות? תודה. הנושא של טבע ניסי הוא משהו מסובך מאוד ברב, אז בואו נשאיר את זה בינתיים. האם זה קשור למשנה באבות? אולי. בואו ננסה קודם כל להבין את המשנה באבות, אחרי זה נראה אם נשאר לנו זמן להבין מה שכתוב במדבר שור. כן, בבקשה.
איך הרמב"ם מסתדר עם המשנה, עם המראה, עם הדרשים כזה, שמדברים את משה שהוא נאבק עם הים, ועד שהקדוש ברוך הוא בא לימינו וקפה את הים, והים אמר לו, אני אקדם לפניך, ואני לא אסתדר לפניך, לא יקרה.
איך הרמב״ם מסתדר? כן, אני מבין. אתה מביא כאן מדרש שמשה התווכח עם הים. הים אמר לו, אני נבראתי לפניך, מה פתאום אתה עושה לי בעיות? אז משה אמר, אתה נבראת בשבילי, אז אני יכול לקרוא אותך. לכאורה, מה הרמב״ם יעשה עם זה? נכון, באמת, פשט המדרשים האלה מראה יותר כדעתו של המערל, שיש פה איזה סדר ערכי. אבל גם הרמב״ם יגיד שהדברים האלה אינם כפשוטם, אלא זה מין משל כדי לסבר את האוזן, כדי לחבב את זה על הציבור השומע. משהו כזה. הרמב״ם לא מפחד ממדרשים, הוא תמיד מסתדר איתם יופי. עכשיו, בואו נראה איך באמת להבין את הדברים האלה. אני רק חוזר בינתיים על המחלוקת בין המהר"ל לבין הרמב״ם. אז בואו נסכם ונקשה על הסיכום הזה קושיה. הרמב״ם אמר שהניסים מסודרים מראש, המהר"ל הבין מראש בטבע. המערל מקשה על זה. מה פתאום? איך אתה מדבר? יוצא לפי זה שאתה עושה את כל הנושא של התפילה וההתערבות של משה לצחוק. אלא מה אומר המהר"ל? בוודאי שהנס איננו קבוע על פי הטבע, אלא יש סדר שהוא למעלה מן הטבע, סדר ערכי, שהוא מופיע על פי שיקולים ערכיים כשצריך. בסדר? עד כאן דברי המהר"ל.
זה על פי שיקולים.
מה?
מי זה זה שמכניס את זה על פי שיקולים ערכיים? על פי שיקולים קרים וערכיים זה קורה מסתורי, זה קורה
מאליו. יש מערכת ערכית שנקבעה מראש על ידי הבורא, שעל פי היוצא, שאם ישראל צריכים לצאת ממצרים, אז הים נקרא.
הכל כאילו, כל המערכת הזאת נקבעה...
אבל יש לה סדר ערכי, לא סדר טבעי. כלומר, לפי הטבע, באמת הים לא יכול להיקרא, וזה לא בטבעו שיקרא, ואם ישראל לא היו עוברים שם, אז הים לא היה נקרא. מה שאין כן, לפי הרמב״ם, כפי שהמהר"ל מבין אותו, יוצא שהים נקרא כי הוא צריך להיקרא ממילא. בסדר? עד כאן המחלוקת, היא ברורה? עכשיו אני רוצה להקשות על הדברים האלה קושיה. מי אמר לו למהר"ל שהרמב״ם לא התכוון למה שהוא אומר? אולי, עכשיו שאנחנו שמענו את הרעיון של המהר"ל, שיש סדר לניסים, אז אולי נאמר שגם בעצם הרמב״ם הוא התכוון לזה, כשהוא אמר שהוא שם בטבע הדברים האלה שיתרחשו בהם ניסים בשעת הצורך, הכוונה לפי הסדר הערכי. זה סביר או לא סביר, מה שאני אומר? אהו, אל תשאירו אותי לבד במערכה, אני שואל, האם מה שאני אומר כאן הוא סביר? אף אחד לא יודע. תודה. אז אני חוזר על השאלה. הבנת את המחלוקת בין הרמב״ם למהר"ל? אז אתה לא יכול להבין מה אני שואל על המחלוקת.
הרב, אתה בגלל שהצגת את זה כשינוי רצון ובריאה, אז זה לא יכול להיות הטענה שלך.
רגע, הוא קודם כל עוד לא הבין את השאלה, חכה. תן לי להסביר לו את השאלה, אחרי זה תגיד מה שאתה רוצה להגיד. הרמב״ם אמר, ככה לפחות המהר"ל הבין אותו, שזה שהים נקרא, זה בגלל שמששת ימי בראשית נקבע שהים יקרא. עד כאן הבנת? אז המהר"ל מבין שהרמב״ם אומר, שיוצא שהנס הוא לא נס, הוא טבע. עד כאן הבנת? אומר המהר"ל, לא נכון. הנס הוא לא טבע. הנס הוא... סדר אחר, סדר עליון. אבל יש סדר לניסים. זה לא מקרי שיש נס. זה צריך להופיע בזמן שזה הופיע משיקולים. לא תזמון. דווקא זה, אתה חוזר לרמב״ם. לפי המהר"ל, הנס מתרחש מסיבות ערכיות. אבל הסיבות הערכיות יש גם סדר. עד כאן הבנת? להסביר את זה עוד פעם, אין שום בעיה. יש שני סוגי סדר לפי המהר"ל. יש הסדר של הטבע. לפי הסדר של הטבע, המים צריכים למלא את הקרקעית של הים. הם לא צריכים להיקרע. עד כאן אתה איתי? אבל זה שהים נקרע, זה לא משהו שרירותי, איזושהי קפריזה של הקדוש ברוך הוא באותה שעה, אלא זה בגלל שיש סדר אלוהי, ערכי, שקובע שאם ישראל צריכים להופיע בהיסטוריה ויש עיכוב, אז הצורה של העולם, דיינו ישראל, בוקעת את החומר של העולם, דיינו הים. כלומר, השיקול הוא ערכי ולא טבעי. עד כאן הבנת? יפה. והמהר"ל מאוד כועס לכאורה על הרמב״ם, שהוא אמר שהנס זה חלק מהטבע. עד כאן הבנת? טוב. על זה אני הקשיתי קושיה. אתה בטוח הבנת, כן? על זה אני הקשיתי קושיה, והיא, מדוע שלא נפרש את הרמב״ם כמו המהר"ל? כלומר, אולי הרמב״ם מתכוון למה שהמהר"ל אומר. כשהרמב״ם אומר שכבר נקבע בששת ימי בראשית שהים יקרה, יכול להיות שגם הרמב״ם מתכוון מסיבות ערכיות, גם הוא מקבל את הרעיון של סדר עליון שמתערב בסדר התחתון. הבנת? מה זאת אומרת? יכול להיות עכשיו שאתה שמעת מהמהר"ל שגם יש סדר לניסים, והרמב״ם אומר לך שנקבע מראש שיהיו הניסים. אז אולי הרמב״ם מתכוון למה שאומר המהר"ל, סדר לניסים. כן, הבנת אותי?
כן.
עכשיו רצית להשיב על זה.
לפי הדרך שהציב הרב, שהמהר"ל טוען שהרמב״ם חבוט בשאלה
אם... לפי המהר"ל זה לא ייתכן לפרש את זה. ברור, לפי המהר"ל אי אפשר לפרש את הרמב״ם כמו שאני מציע להסביר אותו.
כי הוא מקשה את הקושיה שלו.
ברור.
לפי מה שהרב מציג, אפשר להגיד שזה נקרא.
יפה, אתה צודק. המהר"ל יש לו את החשבונות שלו, לי יש החשבונות שלי. אני אומר, אפשר לכאורה להסביר את כל המשנה כפי שהרמב״ם הסביר אותה כדרך המהר"ל. אמת או לא?
אבל זה לא יכול להיות, כי מבחינת המהר"ל עצמו הוא מדבר על הוא
אומר הפוטנציאל
של הנשיאים האלה, של הדברים האלה, היה קיים. אבל היה צריך התערבות של האדם עצמו, הפרסונל,
של
באותו נקודה,
שיגרום
להם להתגשם. נכון. הרמב״ם לא טוען. אולי כן. בין אם יהיה, בין אם לא יהיה.
זה לא ברור שם. זה לא ברור שהרמב״ם אומר את זה. זה איך שהמהר"ל הבין את הרמב״ם.
אבל מה
המהר"ל הוסיף
בזה שסדר אלוהי עליון, אם זה אין שינוי רצון?
אז יכול להיות שאצל לרמב״ם יש תשובה אחרת לגבי שינוי הרצון, כי הרי הקושיה שהמהר"ל שואל על הרמב״ם, איך אתה מסביר את שינוי הרצון שיש בעצם הבריאה, לרמב״ם יש בטוח תשובה על זה.
מעלה.
אה?
הרמב״ם יש להגיד, אם יש מידות של מידות, נגיד מידת גבורה, מידת דין, ישראל עושים רצונו של מקום
קורה
ככה, הם לא עושים
פעולה
אחרת, לא?
נו, לפי מי?
לפי הרמב״ם?
יכול להיות, אני לא יודע.
נראה לך.
לא יודע, זה לא... אני לא הבנתי מה שאתה אומר.
אם יש מידות, ויש מידות, מידת הדין לדוגמה, ואם ישראל עושים רצונו של מקום
בורקה... זה לא שפת הרמב״ם מה שאתה מדבר. זה לא שפת הרמב״ם. כן. יש פה רגע שתי שאלות. זאת אומרת שהניסים אופציונליים, כן. עכשיו יש פה שאלה נוספת. הגדרת הנס לפי הרמב״ם. שלום כבוד הרב. לפי הפירוש של הרמב״ם שהכל מוטבע בטבע. מה ההגדרה של המילה נס? הרי המשנה בעצמה משתמשת במונח הזה נס במילים אחרות. מה ההבדל בין נס לטבע? תודה. זה בדיוק מה שאנחנו מנסים עכשיו לברר. כן. טוב, אז אני רוצה להגיד לכם משהו כללי. לגבי כל המחלוקות בין הרמב״ם לבין המהר"ל. אבל בכלל זה כולל הרבה מאוד מהמחלוקות בין הרמב״ם לבין המהר"ל, אם לא כולם. כשהמהר"ל תוקף את הרמב״ם, כשאנחנו קוראים את זה, בפעם הראשונה אנחנו רואים שהמהר"ל אומר הפוך מהרמב״ם. אבל עם המרחק של הזמן, ניתן בהחלט לראות את דברי המהר"ל בתוך הרמב״ם. אבל זה רק אחרי שהמהר"ל אמר לנו את הרעיון, שאפשר לראות את זה ברמב״ם. ומדוע הרמב״ם לא ביטא את הדברים כפי שהמהר"ל מבטא אותם? משום שבימי הרמב״ם עוד לא היו קיימים הכלים הבעתיים כדי לומר את זה. כלומר, המהר"ל שחי כמה מאות שנים לאחר הרמב״ם, כבר חי בתקופה שבה ניתן היה לבטא במילים דברים שהרמב״ם לא היה יכול לבטא במילים לפי הכלים של תקופתו. מובן? למה זה קשה להגיד את זה? יוצא לפי זה שיש פה שלושה תפקידים.
חסר מילים, חסר ביטויים, להשתמש בהם להביע רעיון?
בוודאי, בוודאי. חסרים מילים כדי להביע רעיון.
הרמב״ם חסר.
מי שהיו חסרים לו.
הרמב״ם היה יותר גדול,
כן. אני רוצה להגיד את זה. זה תירוץ דחוק.
אתה אומר זה דחוק. עכשיו אני רוצה להביא לך הוכחה למה שאני אומר. אז אני אביא לך הוכחה למה שאני אומר. אתה טוען, ואני חוזר בשביל הגולשים העיקרים, אתה אומר, קשה מאוד לומר שאדם גדול כמו הרמב״ם לא היו לו כלים להביע את הרעיונות שלו. בסדר? אז אני אביא לך הוכחה שזה כן. יש בספר, במסכת ברכות קודם כל. במסכת ברכות יש גמרה קצת מוזרה. שם כתוב שכשהקדוש ברוך הוא רצה לחלות את ישראל במדבר, אז משה התפלל ואמר מבלי יכולת השם, כן, שאם אתה לא תסלח לעם ישראל, אז הגויים יגידו מבלי יכולת השם להביאם אל הארץ אשר נשבע להם וימיתם במדבר. ואז הגמרא שואלת מדוע כתוב מבלי יכולת ולא כתוב מבלי יכול. יכולת זה לשון נקבה, יכול לשון זכר. אז אומרת הגמרא שתשש כוחו כנקבה, כביכול הקדוש ברוך הוא נחלש כמו נקבה שהיא חלשה יותר. ואז מיד אחר כך כתוב ואולם חי אני, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, החייתני בדבריך. טוב, באמת הגמרא מוזרה, נכון? הקדוש ברוך הוא נחלש והקדוש ברוך הוא קם לתחייה, נשמע קצת מוזר, לא? החייתני בדבריך. ואז רבנו ניסים גאון בפירושו לגמרא שם אומר, יש לי מה להגיד על הגמרא הזאת, אבל זה מאוד קשה לי לומר את זה. אבל אני אגיד את זה בכל זאת, כי צריך להסביר. והכוונה, הוא אומר, שהכבוד האלוהי בעולם יהיה תלוי, לא הקדוש ברוך הוא בעצמו חס וחלילה, אבל הכבוד שלו תלוי במה שבני אדם יודעים עליו. אז אם עם ישראל ימות במדבר חלילה, אז יתחלל כבודו של הקדוש ברוך הוא, וזה כביכול החלשה של הכבוד, ולכן צודק הביטוי, החייתני בדבריך. אחרי שהוא כותב את המילים האלה, רב ניסים גאון אומר, וסליחה שאני כתבתי, והשם הטוב יכפר בעדי שכתבתי דבר כזה. עכשיו, לכאורה, הרעיון הזה הוא רעיון פשוט. מצוי בספר נפש החיים על ימין ועל שמאל. בסדר? ולכאורה, כמה זמן לקח לי להסביר את זה? משהו בסביבות ה-23 שניות. אז מה קרה לרב ניסים גאון שכל כך קשה לו לומר? כי זאת הפעם הראשונה שהדבר הזה נאמר. כלומר, כשרעיון נאמר לראשונה בהיסטוריה, הוא חידוש עצום. אבל אחרי שהוא נאמר, כולם אומרים, זה פשוט. אז צריך להבין שכלים הבעתיים יכולים להיות בהחלט חסרים. אין מה לעשות.
כן.
מה?
יש להגיד רעיון בפעם הראשונה, זאת אומרת, לחדש חידוש, ויש חידוש שאתה רוצה לדעת, שיהיה לך את המילים להגיד אותו.
לא, למה?
אני רוצה להגיד שהרמב״ם באמת כן חידש
לך. אני לא יודע אם הרמב״ם חידש את החידוש הזה. אני חושב שאם הרמב״ם היה קורא את זה במערל, הוא היה מזדהה. אני אגיד, היה סיכוי טוב שהוא היה מזדהה. בסדר?
זה לא נשמע.
לא נשמע. תראה, אתה לא חייב לקבל.
זה כאילו אתה עומד בפינה, אתה חייב את הארץ.
למה? לא, לא, זה לא, לא, לא מקבל את זה. אני אומר שיש פה שלושה... רגע, אני אומר ש...
לא היה יודע לבטל דברים.
דוגמה יפה. אתה אומר ש... רגע. אני תופס אותך עכשיו בלשון. אתה אומר... אני תופס אותך בזה. רגע. אתה אומר, זה כמו להגיד שמשה רבנו לא יכול לבטא את עצמו. לבטא רעיונות. אז זה כתוב במפורש בגמרא במנחות. שהקדוש ברוך הוא הכניס את משה לבית המדרש לרבי עקיבא. ומשה רבנו לא הבין. וחלשה דעתו של משה, עד שתלמיד אחד שאל את רבי עקיבא ואמר לו, רבנו, מניין לך? אמר, הלכה למשה מסיני, ונחה דעתו. שזה לכאורה חסר היגיון לחלוטין הגמרא הזאת. אני חושב שאם הייתי דווקא במקומו של משה, הייתי צועק, לא אמרתי את זה. כן? ואז רבי עקיבא יאמר, תקחו אותו להשפוז. אבל אלא הכוונה, שמה שיראו למשה רבנו, הדאגה של משה, וזו הסיבה שחלשה דעתו, הוא לא ידע האם הדברים המפותחים שאומר רבי עקיבא, הם ביטוי נאמן לתורה שלו. עד שהקדוש ברוך הוא הראה לו, זה הלכה למשה מסיני. כמו ענפים שיוצאים משורשים. ולכן אומר ספר הזוהר, שמשה ידע את כל התורה כולה באורח כלל, ואילו רבי עקיבא ידע את כל התורה באורח פרט. זאת אומרת שמשה בוודאי כולל את רבי עקיבא, אבל הוא לא יודע איך. הנה, זה בדיוק הרעיון שלי. תודה שהזכרת לי את זה. זה ממש... האם אתה, סליחה, האם אתה חושב שמשה רבנו ידע איך מכשירים מיקרוגל לפסח?
הרב, זה כאילו, אני שואל אותך בחטאים, אתה עונה לי בסרבים.
למה לא? לא.
הרב, זה לא במקום אפילו.
זה עוד?
אני אומר, הרב טוען שהרמב״ם...
שהיו כלים הבעתיים, שהיו חסרים.
אמרת הרעיון הזה, רק לא היה לו את המילים להוציא את הרעיון.
לא אמרתי שהיו... לא, אני לא אמרתי את זה. אמרתי יותר מזה, שהרמב״ם לא חשב על הרעיון הזה. אבל, אם הוא היה קורא... לא, אבל אני אומר יותר מזה. אם הוא היה קורא את זה במערל, הוא היה מסכים שדברי המערל ישמשו כפירוש לרעיונות שלו. זהו, אז התפייסנו, יופי. כן.
האם גם הרמב״ם היה, כשהוא היה קורא דברי המערל לשינוי רצון, גם היה מסכים?
האם הרמב״ם הוא היה מסכים לדברי המערל על שינוי הרצון? מן הסתם שלא. תראה, יש פה שתי שאלות. תפילה למערל. מה היחס בין הסדר הערכי של המערל לתפילה של משה כשהיא לא קבועה מראש? תשובה, התפילה של משה זאת ההשגה של הסדר הערכי. יש פה שאלה נוספת. האם... על הכשרות של הרב אוירבך אפשר לסמוך.
לא יודע,
השאלה הגיעה עכשיו. השאלה הגיעה עכשיו. זו שאלה כל כך עמוקה שלא הצלחתי להביא. כלומר, אין לי כלים הבעתיים כדי להתמודד עם השאלה. עכשיו, בואו נתכנס יותר לעומק של הדברים. כי בינתיים אנחנו דיברנו באופן די שטחי. אני רוצה עכשיו להיכנס קצת יותר לעומק. מה זה בכלל טבע, ומה זה בכלל נס? אחד השואלים פה במסך שאל את זה.
הרב, כאוס נחשב טבע?
זה בדיוק השאלה.
כי גם בכאוס יש סדר.
זאת בדיוק השאלה. בואו ניכנס לזה, רק רגע. תן לי להיכנס. ניכנס. יש... בעולם הפילוסופי יש בית שיטות בנושא. השיטה האחת קוראים לה רציונליזם, והיא מצויה אצל ההוגי דעות בארצות הלטיניות, והשיטה השנייה נקראת אוקזיונליזם ואופרגמטיזם, והיא מצויה יותר אצל הוגים אנגלוסקסים כגון ויליאם ג'יימס. אני אסביר למה הכוונה. השיטה הרציונליסטית, כפי שרגילים לכנות אותה, אומרת שהטבע זה המציאות. בתפיסה הזאת, הנס הוא בלתי אפשרי. כי אי אפשר להפוך את המציאות. הרי המציאות זה הטבע. עד כאן השיטה הראשונה. השיטה השנייה היא בדיוק הופכית. השיטה של ויליאם ג'יימס, ויש לה מקורות בספקנות הבריטית. זה שאין בכלל טבע בעולם. שיטה כזאת גם הייתה מצויה בימי הרמב״ם, אצל המותקלמים, אמרו אין טבע בעולם כלל. הכל אפשרי. כלומר, זה שהשמש עולה במזרח, אין שום דבר שמכריח את הדבר הזה. באותה המידה, השמש יכולה לעלות במערב, יכולה לא לזרוח כלל, או לעלות חציה במזרח וחציה במערב, או לצאת מהכיס הימני שלי. הכל אפשרי. אלא, זה שזה כל הזמן קורה כך, זה מקרה. אבל זה יכול היה להיות גם באופן אחר. לפי זה אין חוקים, אין סיבתיות. הכל מתחיל מקושיה של דיוויד יום בנושא. לפי התפיסה הזאת, אין נס. אין נס. כי גם כשהים נקרע, לא השתנה פה שום דבר. בדיוק כמו שמציאות הים איננה טבע, כך קריאת הים איננה נס. כן?
זה שהשמש עולה כל יום במזרח,
זה לא נס וזה לא טבע, זאת מציאות. המציאות היא ללא סיבתיות. מה? לא, זה שזה חוזר על עצמו כל הזמן, כי זה חוזר על עצמו כל הזמן. זה הכל.
לפי הרציונליזם.
כן.
אז יש נס.
לא, לפי הרציונליזם לא ייתכן נס, כי יש רק טבע. אין במציאות דבר אחר.
הם טוענים שהקריאה עצמה זה טבע, זה חלק מהטבע.
לא, 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 לא. לפי הרציונליסטים לא ייתכן שהים יקרה, נקודה. עכשיו השאלה היא, מה העמדה של תורת משה ביחס לשתי השיטות האלה, שלפי שתיהן לא ייתכן הנס? התשובה. בואו נסתכל לרגע אחד במעשה בראשית. אנחנו רואים שימי בראשית מתחלקים לשני סוגים. ששת ימי המעשה והיום השביעי. מה קורה בששת ימי המעשה? כל הזמן הקדוש ברוך הוא מתערב. יוצא שאין טבע. מה קורה ביום השביעי? הקדוש ברוך הוא לא מתערב. משמע שיש טבע. יוצא שבמשך ששת ימי הבריאה הראשונים... העולם תפקד לפי השיטה של ויליאם ג'יימס, וביום השביעי הוא מתפקד לפי השיטה של הרציונליסטים, דקארט וכדומה. עכשיו נשאלת השאלה, איך הנס אפשרי בתפיסה כזאת? פשוט מאוד. במפגש בין ששת ימי המעשה לבין היום השביעי. מה זה ששת ימי המעשה? מה זה המפגש בין ששת ימי המעשה לבין היום השביעי? בין השמשות. לכן עשרה ניסים נבראו בין השמשות, במפגש בין עולם ללא חוקיות לבין עולם עם חוקיות. אגב, באיזה יום של הבריאה אנחנו עכשיו? ביום השביעי, נכון? זאת אומרת, מאז בריאת העולם, אנחנו תקועים עדיין בתוך היום השביעי. הוא עוד לא נגמר. כשיגמר, אנחנו נעבור כבר ליום השמיני. אבל בינתיים אנחנו ביום השביעי. עכשיו, אם אנחנו מבינים את זה לפי הקטגוריות חשיבה של ההלכה, יוצא שהקדוש ברוך הוא מקיים את יום השבת שלו. מה? הוא נח. כן? הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו שבת. כמה זמן השבת שלו? 6,000 שנה. זה טוב בשביל יום שביעי אחד גדול. יום שביעי, ארוך, 6,000 שנה. יוצא לפי זה שכאשר יש נס, איך אנחנו קוראים לזה מבחינת ההלכה? חילול שבת. מתי מותר לחלל את השבת? כשיש פיקוח נפש. כלומר, כשהתוכנית של ההיסטוריה עומדת בפני סכנה, אין לו ברירה לקדוש ברוך הוא אלא להתערב, לחלל את השבת שלו ולהתערב. זה הנס. עכשיו, איפה מונח בתוך הסדר של היום השביעי, איפה מונחת האפשרות של שינוי הסדר? התשובה היא בבין השמשות. כלומר, אם אנחנו מגרדים את השכבה השטחית של היום השביעי, אנחנו חושפים את היום השביעי. את היום השישי, סליחה. בסדר? כלומר, כל הימים של בריאת העולם הם סימולטנים. גם עכשיו יש היום הראשון, היום השני, השלישי, הרביעי, חמישי, השישי, למרות שאנחנו חווים בהכרה שלנו את היום השביעי בלבד. אבל היום השישי נמצא. הוא תת-קרקעי. תגרד קצת, הנה הוא פורץ.
אנחנו עכשיו נמצאים בבין השמשות של יום השבת עצמו.
למה?
למה לא? אנחנו לקראת השישי, נכון?
אנחנו לקראת סוף היום השביעי.
סוף היום השביעי.
כן,
אז יום השבת, בין השמשות של
אנחנו עוד לא הגענו ליום בין השמשות, אנחנו מתכוננים לסעוד השלישית, לאט לאט.
נכון, אבל אין מה נגיד את יום השישי.
לא, זה כשיש נס, לא. זה מה שאני אעזור לך. יום השישי קיים תמיד. אלא הוא כמו שכבה גיאולוגית עתיקה. כן? לפעמים אתה חופר באדמה, אתה פתאום חופר ואתה מגלה דברים בני כמה מאות מיליארדי שנים. לא, מאות מיליארדים, לא נגזים, מאות מיליוני שנים. כן? כלומר, דברים שהונחו. אפשר לומר גם כן, הסדר של העולם, הקדוש ברוך הוא פועל בשכבות שכבות. עשה את ששת ימי המעשה, עכשיו אנחנו בתוך היום השביעי. בסדר? אבל לפעמים יש התפרצות. ההתפרצות הזאת קוראים לה בין השמשות. זה מובן? ואז יוצא שיש איזה זמן ניסי, זה הזמן של המעבר בין יום השישי לבין השבת. עכשיו גם אצלנו, כשאנחנו מתקרבים בשבוע שלנו, השבוע האנושי של שישה ימים ויום שבת, גם כן אנחנו רואים שיש איזה זמן ניסי. לקראת כניסת השבת, יש איזה 20 דקות, חצי שעה, שבהם פתאום הזמן הופך להיות אלסטי. אפשר בחצי שעה לעשות דברים שלוקחים שעות רבות בזמן אחר. נכון? כי זה הזמן של הנס. זה הזמן שבו השטן מקטרג. נכון, הגמרא אומרת את זה. יש סכנה. לפני השבת יש איזה זמן שעלולים לריב. כן?
למה?
כי זה הזמן של ההשלמה. העולם לקראת השלמתו. אז כשהעולם לקראת השלמתו יש הרבה מתנגדים.
זה בעצם לא
משהו שאחר בין השמשות השני? לא, לא, זה בסדר גם. כל העולם מקשיב. זה זמן של רעבה דרבי. לא, בצאת השבת זה רעבה דרעבין. אתה יודע מה, אתה מזכיר לי, פעם מישהו שאל את הרבי מלובביץ', האם זה נכון שיש סגולה לשלום בית לקפל את התלית מיד בצאת השבת? אז הרבי מלובביץ' ענה לו סגולה לשלום בית במוצאי שבת שתעשה כלים. מכאן ראיה שגם היה לו חושומו. טוב. כן, בבקשה. אני רוצה להשנימה רק את הדברים שלי. יוצא לפי זה. אם הסיפור של התורה היה מסתיים, אם סיפור בריאת העולם היה מסתיים ביום שישי, בלי שניכנס ליום השביעי, אז העולם שלנו היה עולם בלתי צפוי. כלומר, כל דבר יכול היה להשתנות כל רגע, ואז מי שהיה צודק, זה האוקזיונליסטים. אבל אם התורה הייתה מתחילה, כלומר, אם הקדוש ברוך הוא היה פועל את פעולתו מיד עם היום השביעי, כלומר, אם הוא לא היה בורא את ששת ימי המעשה קודם, אלא היה ממציא בבת אחת את הסדר הסופי, זה שנמצא ביום השביעי, אז הרציונליסטים היו הצודקים. כי אין משהו אחר במציאות מאשר הטבע. ואז הנס היה בלתי אפשרי. אני רוצה שתבינו פה משהו, שכשאברהם אבינו האמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס, לנו זה טריוויאלי. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות ניסים? הרי זה מובן מאליו שמי שבורא את העולם יכול גם לשנות את הסדרים שלו. אז צריך להבין שכל זמן שלא היו ניסים בעולם, המחשבה שיכול להיות שינוי בסדר שהקדוש ברוך הוא קבע בעצמו, זה הנחשב לכפירה. כלומר, אתה מעיז לחשוב שהסדר שריבונו של עולם קבע בששת ימי בראשית יכול להשתנות? היה צריך להיות עם גדלות רוחנית כמו זו של אברהם כדי להעלות על הדעת שייתכן שריבונו של עולם יפעל לשינוי הסדר של עצמו, כביכול שהוא יתגבר על עצמו. המבול אף אחד לא ראה. מה? אז זה מה שאני מסביר, גם נוח לא ראה את זה. הוא היה בטבע. כן. אם היה רק יום השביעי, אז לא הייתה אופציה לניסים. איך השבת מלמדת שיש אופציה לניסים? כן. לא, ההפך. אם אנחנו שופטים בשבת, אנחנו מגיעים שיש בורא לעולם, ולכן הנס בכורה בלתי אפשרי. כי הטבע זה מה שהקדוש ברוך הוא קבע. זאת אומרת, צריך להבין, הטבע זה אלוהי. אבל הרמב״ם לא הבין את זה ככה. הרמב״ם אומר לנו שהניסים הם חלק מן הסדר שנקבע מראש. יוצא לפי זה שהשבת אמנם מידע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל אין ראייה מהשבת שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים. משהו אחר. מובן? מה? לא, בכלל לא. זה נכון, אבל השאלה היא איך מבינים מה המשמעות של המושג לברוא. כי אפשר להבין לברוא במובן הזה שזה הסדר שהוא רוצה בו. איך כתוב בתורה? בראשית ברא אלוהים. לא כתוב בראשית ברא השם. ואלוהים זה הסדר של הטבע. אז אם הקדוש ברוך הוא אלוהים כשהוא בורא את העולם, לא ייתכן שיש שינוי בסדר העולם. פשוט מאוד. ומה שהוא ברא זה מה שהוא קבע. מה שאת אומרת, שהשבת אומרת שכיוון שיש בורא לעולם הוא גם יכול לשנות את סדריו, זה רק בגלל שראית במהלך ההיסטוריה שהוא התערב. רטרואקטיבית את מבינה את השבת כאפשרות של נס. אבל אם בלי זה, בלי שהיית נפגשת עם האפשרות של נס בהיסטוריה, לא היית מעלה לדעת את זה. כן, בבקשה.
אני זוכר שהנס, הסרט המכות שם במצרים, אז בעצם, אני לא זוכר אם הוא כותב את זה, נראה לי הרמב"ן, שזה בעצם, זה מגלה שכל, בעצם שכל הטבע הוא בעצם נס. האם זה נכון?
כן, זה נכון.
זה לא מסתדר.
מה לא מסתדר?
מכאן שכל הטבע הוא בעצם נס.
כן, אבל זה במובן אחר, הרמב"ן מתכוון לזה. כשהרמב"ן אומר, כל הטבע הוא בעצם נס, הכוונה שהכל תלוי ברצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל גם הרמב"ן מסכים שיש נס ויש טבע.
ועכשיו, לפי המהר"ל זה לא נכון, כי לפי המהר"ל יש עכשיו סדר...
לא. צריך להבין, כל חכם בישראל, כשהוא משתמש במילים נס וטבע, צריך להבין למה הוא מתכוון. אז אי אפשר לקחת את המינוח של הרמב"ן, להכניס אותו למינוח של המהר"ל. זה לא שהם לא מסכימים בדעות. הם משתמשים במינוח אחר.
לא, המהר"ל לא מסתדר עם הכשרה לזה. כי לפי המהר"ל יש שני סדרים עכשיו בעולם.
נכון. גם הרמב"ן מסכים שיש שני סדרים בעולם.
זה לא שהיה סדר בששת ימי בראשית. יש עכשיו סדר בזמן שלנו, בזמן של השבת.
לא, אז מה שאני מסביר, הסדר הזה שהתגלות הניסים זה הלכות חילול שבת. מתי מותר לקדוש ברוך הוא לחלל את שבתו? יש לזה כללים. הלכות חילול שבת, הלכות פיקוח נפש. נאמר. טוב, עד כאן להיום, שלום.